שלום לכולם. אנחנו לומדים היום מסכת שבת דף י"ב. אנחנו נתחיל בסוגיה בדף י"א עמוד ב. אנחנו נהיה באמצע סוגיה. הגמרא הביאה שתי ברייתות. ברייתה אחת דיברה על זב שהוא יכול לצאת עם הכיס כדי שהזיבה לא תלכלך אותו, אז הוא יכול לצאת עם הכיס הזה בשבת, ופעם אחת כתוב שלא, שהוא יהיה חייב, פעם אחת שהוא יהיה פטור. הגמרא דנה, ניסתה להעמיד את זה במחלוקת שראינו בדף הקודם, אבל אז הגמרא הביאה תירוץ איך לתרץ את זה. פעם אחת מדובר בזב שראה שתי ראיות, ואז הוא משתמש בכיס הזה כדי לבדוק, ואז הוא צריך את הכיס הזה, ופעם אחת הוא ראה, מדובר בזב שראה כבר שלוש ראיות, וכבר העמידה שהוא מדובר שבאותו יום שהוא ראה את הראייה השלישית, כבר אין לו שום סיבה לשים את הכיס הזה, כי כבר לא מועיל לו לבדוק, כי מלא את היום הנקי, הנקיים הוא יתחיל למנות רק ממחר, ואז הוא יהיה פטור, כשהוא צריך הוא יהיה חייב. הגמרא הקשתה, והרי הוא צריך את הכיס בכל מקרה, כדי שלא יתנפו הבגדים שלו, ומילא הוא בכל מקרה צריך להיות חייב על ההוצאה של הכיס הזה, כי הוא צריך אותו שלא יתנפו הבגדים. אז הוא צריך את הכיס, זה לא שהוא לא צריך אותו. אז אמר רב זיירה, איתנהו דאמר, עצו להתינוף, לא ככה שיב. כדי להציל מתינוף, זה לא נחשב הוצאה, זה לא נחשב הוצאה חשובה, ומילא על זה הוא יהיה פטור. ורק מי שאומר שהוא, רק אם הוא צריך את ההוצאה הזאת כדי שהוא רוצה לבדוק נניח שהוא לא רואה, זה הוצאה חשובה. דתנן, וכאן הביא לנו הגמרא דתנן, הקופה כערה על הכותל, אם בשביל שתודח הקערה, הרי זה בחיותן. אם בשביל שלא ילקה הכותל, אינו בחיותן. עכשיו אמרנו פה קצת הקדמה. יש לנו כלל שלגבי מים שמכשירים את הפירות. אז אמרנו שכדי שפירות יוכשרו לקבל טומאה, צריכים להיות לא סתם שהם יהיו רטובים והתנגבו, אלא כתוב חיותן מים, והחיותן לא כתוב שם עם וב. אלא בכתיב זה כי איתן יוד תף נון, ובקרי כי יותן, אומרת, ודורשים כי שהמים ינתנו, אבל צריך שזה יהיה לדעתו, או כמו שאמרנו במציע, שהטל יהיה עליהם והוא ישמח במים האלה, בטל הזה שהוא מנקה את הפירות, או שיהיו מים שהוא כבר החשיב אותם. זאת אומרת, למרות שהמים מגיעים לבד, אבל הוא כבר הגביע אותם ונתן בהם חשיבות מסוימת, ואז אם המים האלה הם יהיו על הפירות, הם יכשירו אותם לקבל תומה. אבל אם זה מים שהוא לא נתן בהם חשיבות, הוא לא רצה אותם, לא יחשיב אותם, אז הם לא יכשירו לקבל תומה. ומה המקרה? אדם יש לו מים שיורדים על הכותל. אם הוא מניח את הכלי על הכותל כדי שהמים יזרמו על הכלי וינקו אותו, אז הוא החשיב את המים, הוא רצה את המים, המים ממשיכים מיד אחרי זה על הפירות. אז במקרה כזה, הפירות הוכשרו לקבל תומה, הוא החשיב את המים. אבל אם הכותל, זה מה שמעניין אותו, והוא שם את הכלי על הכותל כדי שהכותל לא יירטב, הוא לא מעוניין במים האלה, מבחינתו שלא יבואו מים. כל מה שהוא שם את הכלי, זה רק כדי שהכותל לא יירטב. במקרה הזה, הוא לא יחשיב את המים. הוא לא יחשיב את המים, ולכן המים יהיו על הפירות, לא יחשיב אותם לקבל תומה. לכן הגמרא כאילו מבינה פה,
זה כמו עצו לתינוף.
עצו לתינוף. כי הוא מציל את הכותל מתינוף, לא מחשיב. זה לא נחשב, הוא לא נתן חשיבות במים האלה. טוב? אומרת הגמרא, זה בכלל לא דומה, אומרת הגמרא, מדמי, בדף י"ב עמוד א' למעלה, מדמי, הטעם בקופה קערה לכותל, לא קבאי לו, לאן הם משקים כלל, הוא ממש לא רוצה את המים האלה, הוא לא צריך אותם בכלל. הכה, קבאי לו, לאי כיס, לקבולה וזיבה. זה לא שהוא לא רוצה את ה... הוא לא שהוא לא מעוניין בכיס הזה, הוא מעוניין שהכיס יש שם לקבל את הזיבה, נכון? אולי הכיס הזה, התפקיד שלו רק למנוע תינוף, אבל זה לא דומה למים שהוא בכלל לא מעוניין בהם, הוא מעוניין בכיס. אמנם התפקיד שלו למנוע תינוף, אבל זה לא דומה למקרה של הכותל שהוא בכלל לא מעוניין במים. אומרת הגמרא, הלודמיה, המקרה שלנו לא דמיה, אלא לסייפה, באותה מסכת מכשירים. מה הסייפה? הריבה שנתנה שירד דלף לתוכה. יש לו דלף בבית. אז הוא שם איזושהי קערה שתתמלא מהדלף. והמים ממלאים את, מילאו את כל הקערה, ועדיין ממשיכים לזול, להטיז החוצה. אז מה? המים הניתזים והניצפים, הכוונה היא מוצפת והם גולשים החוצה, אינן בחיותן. למה? הוא לא מעוניין במים האלה. הוא מעוניין שלא יוזק הבית. המים האלה, הוא גם לא נתן בהם שום חשיבות. המים האלה הלכו והיו על פירות. אין לו שום עניין בדבר הזה, נכון? הם אינן בחיותן. אבל מים שבתוכה זה בחיותן. המים שבתוכה הם בחיותן. הוא נתן בהם חשיבות. הוא אסף אותם. המים האלה הם בחיותן. זה דומה, המים האלה שבקערה שהם בחיותן, זה אולי דומה לכיס שהוא כן נתן בו חשיבות. דרך אגב, יש פה שאלת רבי עקיבא איגר, הוא אומר, אבל הוא בכלל הוא מעוניין במים האלה, גם המים שבתוך הקערה, הוא לא מעוניין בהם, הוא רק מעוניין שהמים לא ילכלכו ויציפו את הבית. אם הוא היה שם את ה... נכון שהוא יכל לשים את הקערה הפוכה כדי להראות שהוא לא רוצה את המים, אבל אם הוא היה שם את הקערה הפוכה, אז המים היה קורה להם, היו מתפזרים בכל הבית. רבי עקיבא איגר נשאר בקושייה. אני גם לא מבין את התירוץ, אני חושב שיהיה לה חזקה. אבל הגמרא, אנחנו מסבירים פה, לפי, בשיטת רש"י, שהוא נתן חשיבות במים. הוא אסף אותם, נתן מהם חשיבות, אז הם בחיותן, ולכן זה יותר דומה למקרה של הכיס, שהוא שם את הכיס לקלוט זיווה, הוא רצה את הכיס כדי לקלוט זיווה, אבל הוא לא סתם, זה כאילו הוא לא רצה את הכיס בכלל, כמו שאמרנו בהתחלה, אלא אומרת הגמרא, אפשר... לכן מה? הבאנו הרי קושייה בהתחלה בין שתי ברייתות. פעם אחת כתוב שאם הוא שם את הכיס ויצא איתו חייב, פעם אחת כתוב שהוא פטור. ניסינו להגיד שהעמדנו, אני אומר חזרה, העמדנו פה שהוא שם בהתחלה, פה הוא ראה שתי ראיות ופה הוא ראה שלוש ראיות. בשלוש ראיות הוא צריך את זה לבדיקה. בשלוש ראיות כבר זה לא משנה. בו ביום העמדנו שהוא כבר ראה ורק הימים הנקיים יהיו מחר. היום אין לזה שום טעם. אז בזה יהיה פתור. אמרנו שוב, רגע, אבל הוא עדיין צריך את זה לצול למתינוף, גם בשלוש. אז אנחנו אומרים, אז אמרה הגמרא, טוב, לצול למתינוף זה לא נחשב. אומרת הגמרא, אבל זה לא דומה ללא נחשב. אתה אמרת לי, זה לא נחשב, וניסית להוכיח לי מסכת מכשירים, נכון, שהמים שהיו על הכותל עם הכלי, שעברו מעל הכלי, כדי שהכותל לא ינזק, הנה, אתה רואה, לצול למתינוף, זה לא נחשב שהכשירו לקבל טוב. אמרנו, עדיין לא דומה. כי שמה במחסר מכשירים הוא בכלל לא רצה את המים, פה הוא כן רוצה את הכיס, ולכן צריכה הגמרא נשארת בקושייה, למה בפעם אחת אנחנו רואים שאדם שיוצא עם הכיס הזה חייב, פעם אחת שיוצא עם הכיס הזה פטור, אומרת הגמרא, אלא, אביי ורבה דאמרי תרוויו לוקשיא, ערבי יהודה וערבי שמעון, באיזה מחלוקת הם החלקו? במלאכה שאינה צריכה לגופה. באמת, אנחנו לא נדון פה בסוגיה הזאת, שיש לה מקום בעריכות ללמוד אותה, אבל אפשר להגיד ככה. במלאכה שהיא צריכה לגופה, מה היה במשכן? אדם שמוציא משהו מרשות לרשות, ואת אותו משהו שהוא מוציא, הוא צריך אותו. לדוגמה, הוא מוציא כוס. היא נמצאת ברשות הרבים, הוא רוצה להביא אותה לרשות היחיד, הוא צריך את מה שהוא מוציא. אבל הדוגמה שהגמרא תביא לגבי אדם שמוציא מת, הוא מוציא מת מרשות הרבים לרשות היחיד, או הפוך, הוא לא רוצה אותו בתוך הבית שלו, הוא רוצה להוציא אותו, הוא לא רוצה שהמת יישאר לו בתוך הבית. נכון שהוא עושה הוצאה, אבל היא לא צריכה לגופה, הוא לא צריך את אותו דבר שהוא מוציא אותו, הוא צריך רק שהוא לא יהיה פה. במקרה זה רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פותר, זה לא צריכה לגופה. גם פה הוא לא צריך את הכיס דווקא מהרשות הזאת להוציא לרשות ההיא, הוא לא רוצה, פשוט הכיס הוא מונח כדי שלא יהיה לקלוט את הזיבה, שלא יהיה מתונף, אבל הוא לא צריך את הכיס שם. לכן במקרה הזה רבי שמעון נפתור. טוב, עד כאן חזרה על מה שאמרנו אתמול. תני דבר רבי ישמעאל, הוא צריך את ההוצאה של הכיס, את המלאכה. המלאכה היא הוצאה. הוא צריך את ההוצאה הזאת? הוא לא צריך את ההוצאה הזאת. נכון? הוא לא צריך את ההוצאה הזאת. בסדר? תני דבר רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. אנחנו אמרנו, ערב שבת עם חשיכה, לא יוצאים עם דברים מסוימים, נכון? לא יצא החיית במחתו, נכון? מחסה שמה הוא ישכח ויעביר בשבת. אבל לגבי תפילין אין בעיה. יוצא בערב שבת עם חשיכה, הכוונה על... לפני שנכנסה שבת. אבל עוד מעט היא תיכנס, נכון? עדיין יכול לצאת. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? כיוון דאמר רבא בר רב אונא, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה. מאיפה למדו את הדבר הזה? קל וחומר מציץ. מציץ, שאין בו אלא אזכרה אחת. אמרה תורה, והיה על מצחו תמיד. וכבר בתחילת הפסוק כתוב, והיה על מצח אהרון. אז למה פעמיים כתוב שהוא היה על מצחו תמיד? ומכאן למדו חכמים, מהפסוקים האלה, שלא ישיח דעתו ממנו. הכהן הגדול יש לו ציץ על המצח, אסור לו להשיח את דעתו ממנו. אומרת הגמרא, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה, על אחת כמה וכמה, ברור שאסור להשיח דעתו מהתפילין. איל כך, היות והוא כל הזמן לא משיח דעתו מהתפילין, איל כך, מדקר דחיר לו, הוא כל הזמן זוכר את התפילין, הוא לא שוכח, ולכן הוא יכול לצאת ערב שבת עם חשיכה, כי הוא לא שוכח אותם, והוא יזכור להוריד אותם כשתיכנס שבת. בסדר? זה לא דומה לחייב במחתו, שאין לו את המצווה כל הזמן לזכור, ואז יכול להיות שהוא יגרר ויוציא. בסדר? רמוישה. טוב, אומרת הגמרא תניא, חנניה אומר, חייב אדם למשל שבגדו ערב שבת עם חשיכה, לראות שאין לו שום דבר על הבגד שלו. אמר רב יוסף, הלכתא רבתי לשבת. מה הכוונה? זה הלכה גדולה לשבת. העניין הזה שלפני שבת, אדם ימשמש בכיסו, יבדוק בבגדו, שאין שום דבר בכיס, שאין שום דבר בבגד, שלא יבוא חס וחלילה ליפול באיסור של הוצאה. הלכה למעשה. שוב, אצלנו זה, למלאכת הוצאה זה קצת קשה, כי אנחנו רגילים שיש לנו עירוב. ואנשים רגילים לקחת קצת אישו בכיס וכל מיני דברים כאלה, נכון? אז אתה אומר, נכון, אם זה מדין מוקצה, נכון. אני חושב שפה זה היה מדובר בעיקר על מלאכת הוצאה, נכון? כי זה המלאכה שהיא מהתורה. נכון? כי אנחנו לרוב לא עושים תקנות בשביל לזכור את המוקצה, אבל עדיין, כמובן, הרגל טוב. שמה? טוב. בכל מקרה זה הרגל טוב שאדם יעבור ויראה גם שלא ייפול במוקצה וגם כמובן מלאכת הוצאה ולא תמיד אדם נמצא במקום שיש בו עירוב. טוב, המשכנו, בהמשך המשנה כתוב לא יפלה את כליו. ממה הוא לא יפלה אותם? אנחנו הסברנו במשנה שמקינים, למרות שיש כאלה שלא אומרים, פה אנחנו נראה שלא כולם על קינים, יש כאלה שאומרים על פרושים וכו'. טוב, אומרת הגמרא, איבאי עליהו, איך הבנתם את המשנה? לא יפלה את כליו ביום שמה יהרוג, ורבי אליעזר דתניא, אמר רבי אליעזר, ההורג קינה בשבת כאילו הורג גמל. נסביר. כשאמרנו לא יפלה את כליו, הכוונה בשבת ביום או בשבת בלילה? האם אנחנו אומרים שהחשש... ושמה הוא יהרוג את הקינה, ואז מילא, גם בשבת ביום, וגם בשבת בלילה, אנחנו אומרים לו לא לפלוט את הקינים. שמה הוא יהרוג, האיסור גם ביום וגם בלילה. ודרך אגב, וכל זה אומרת הגמרא, שיטת רבי אליעזר היא שמה, שאדם שהורג קינה, כאילו הורג גמל, הכוונה הקינה, להרוג אותה זה להרוג חיה. אנחנו נראה שלגבי קינה, יש לנו מחלוקת. האם קינה היא באמת דומה... האם ההגדרה של חיה זה כל חיה שהיא חיה, או כל חיה שהיא פרה ורבה, ואז לפי זה, בתילל שפטרו, הם אמרו שקינה היא לא פרה ורבה, אלא היא מגיעה ממלבולי זיעה, מהגוף של האדם. אז עליה לא גזרו. אנחנו נראה את זה בהמשך הדף, אנחנו נראה את זה בית שמאי ובתילל. כרגע אנחנו מדברים בשבת. בסדר? אנחנו נראה שיש לזה עוד השלכות. שוב, לא יפלה את כליו ביום, הכוונה בשבת ביום, כי החשש הוא שמא יהרוג, וזה לא קשור לעניין של הנר. עוד שנייה שנראה. ולפי זה, למה אנחנו גוזרים? לפי רבי אליעזר שאומר שהריגת קינה היא דאורייתא, כי זה כמו אדם שהורג גמל גדול, גמל. אז מילא אנחנו גוזרים לדאורייתא. נכון? אומרת הגמרא, ועל זה נאמר, ולא יקרא לאור הנר, שם היתה. מה שכתבנו לא יפלה ולא יקרא לאור הנר, זה בגלל שם יהרוג, וזה בגלל שם היתה. עוד דילמה, תרוויו שם היתה. הכוונה, אדם לא יקרא לאור הנר, שם היתה, וגם לא יפלה את הבגד שלו מכינים לאור הנר, שם היתה. ולפי זה אנחנו יכולים להגיד שמדובר בלילה רק, כי ביום אין חשש שמה יתה, שביום יפלה, כי למה? כי אנחנו לא חוששים שמה יהרוג. למה לא חוששים שמה יהרוג? כי זה בשיטת בתילל שאומרים שגם אם אדם הרג, זה לא אסור לעשות את זה בשבת. בסדר?
מה רבי אליעזר אמר?
רבי אליעזר אמר,
מה הוא סובר?
שמי שהורג קינה בשבת, כאילו הוא הורג גמל. חייב.
לא, אבל ממשיך. אה, לא יקרה,
לא לפי זה אנחנו, בעצם מסבירים את המשנה ככה. לא יפלה שם יהרוג, ולא יתה, ולא יקרה שם יתה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה הייתה להסביר. לא יקרה ולא יפלה לאור הנר שם יתה. אין לנו חשש שם יהרוג.
ולפי העודים,
אז
זה
כמו
שהכל
מורד
בברי רבי
אליעזר?
לא.
לא. לפי האפשרות הראשונה, הלא יפלה, זה שיטת רבי אליעזר. אומרת הגמרא תשמע, אין פולין ואין קורין לאור הנר. הנה, ברור פה מפורש, אין פולין לאור הנר. למה שם היתה? אומרת הגמרא, מי אלימה, מי מתניתין? מה, כוונה במשנה שלנו זה כתוב, והתלבטנו ודנו, למה לא יפלה? ואתה אומר לי בברייתא ומוכיח לי מה המשנה אומרת, הרי גם בברייתא אני יכול להגיד, אין פולין, למה? שלא יהרוג, ואין קורין לאור הנר, שם היתה, לא ברור, לא פסטת, אתה שמה, אומרת הגמרא. אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר. אלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, אומרת הגמרא, שמע מינא דתרוויו שם היתה, שמע מינא, פה כתוב, אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר, במפורש כתוב, שם היתה, אמר רב יהודה אמר שמואל, אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו. הכוונה, אסור לאדם להשתמש לאור הנר, לא רק לקריאה שזה דקות ההבחנה, אלא גם להבחין במגדו לבגד אשתו. אבל רק תדעו, תוספות אומר, דרכן היו להיות שווין. הבגדים של הנשים והגברים, פעם הגברים גם היו הולכים עם איזה סמלה כזאת. היום אין לנו שום, מה, אתה לא, המכנסיים שלך, הסמלה של אשתך, גם באמצע הלילה, גם בטיפת אור אתה יכול להבחין, נכון? אבל התוספות, לכן התוספות מסביר, מדובר שהבגדים הם מאוד דומים, נכון? אומרת הגמרא, אומר תוספות, מכאן נראה לאסור להבחין בין בגדו לבגדי חברו לאור הנר. אם הבגדים דומים, אז שלא יבחין. אבל אני חושב שגם מכאן נראה שאם הבגדים הם מאוד מאוד שונים, אז אין שאלה בכלל שמותר, נכון? כן. אומרת הגמרא, אמרה ולא אמרן, שאסור להבחין בבגדו לבגדי אשתו, אלא דבני מחוזה. למה? בני מחוזה הם היו מפונקים ועשירים. הם הולכים בגדים רחבים. למה? אנשים שהם עובדים, פועלים, לא יכולים ללכת עם בגדים מאוד רחבים, זה מפריע להם בעבודה. הם עושים בגדים יותר צרים. בני מחוזה, בגדים רחבים היו עשירים, לא עובדים. לא עובדים קשה. אז הבגדים הרחבים היו דומים לבגדי אנשים, ולכן לא צריך... ההבחנה ביניהם היא יותר קשה, אז את זה שלא יעשה לאור הנר. אבל דבני חקלייתה, אנשי הכפרים שעובדים, מידע ידי, יש פה הבדל כבר בין הבגדים, זה אין בעיה לעשות לאור הנר. אומרת הגמרא, ודבני מחוז הנמי לא אמרן, אלא דזקנות. אבל דילדות מידע ידי, מה הכוונה? אפשר להסביר פה כמה הסברים. אז אנחנו נסביר ככה שהילדות הם הבגדים מאוד רחבים. אז הם כבר לא דומים לבגדי הגברים. אז זקנות, הם היו לובשות בגדים קצת יותר צרים. אז יותר צרים של אנשים, וזה דומה לגברים, לבגדים של הגברים הרחבים. אבל אם יש שוב פער, אז לא. יש פה שפירוש גם שבגדי הילדות הם היו צבעוניים. ואז יש פה שוב הבחנה. בסדר גולן? בסדר? תנו רבנן.
זה לא הפוך?
שמה?
שזמרנו שבני מחוזה הם אנשים שיש להם בגדים רחבים.
כן.
ואז הוא אומר...
וגם בבני מחוזה
זקנות, הבגדים קצרים הם קצת אומר רשי.
נכון, ולכן מה?
ודומים זה לזה.
בגלל שהם, שבשביל הנשים זה קצת צר, ובשביל הגברים זה קצת רחב, וזה נהיה דומה.
ושל
הילדות, זה כבר, שנייה, בגלל שהן ילדות והן רחבות הרבה, אז גם הן הרבה יותר רחבות גם משל הגברים. יש כאלה שמסבירים בדיוק הפוך, שאצל הילדות זה יותר קצר, ואצל הזקנות זה יותר רחב, ובגלל ש... אז אני אומר, יש כאלה שמסבירים באמת כך, אבל אני, אבל יש גם כאלה שמסבירים כמו שאני אמרתי, לכן פחדתי את ההסבר הזה. אמרתי, כמו כן אמרתי שיש כאלה שמסבירים שלזקנות זה דומה לגברים, של הילדות זה צבעוני, זה לא דומה. בסדר? כל עוד יש הבחנה ברורה וקל להבחין, מותר לאור הנר. כל עוד זה דומה ודורש הבחנה, דקה, חוששים שמה יתה.
אז בעצם זה בעצם סיכום הסוגיה, שבעצם מותר לפלל תפילין ביום, בשבת?
לא, זה במחלוקת.
למה? זה השמע מינה בסוף אומרת שמותר?
השמע מינה שככה המשנה אומרת.
אנחנו...
בסדר. בסדר, שמע מינה. אומרת אמרה, תנור הבנן, אין פולין ברשות הרבים, הכוונה, זה מה שאמרת קודם, שגם ביום חול לא פולים קינים מהבגד ברשות הרבים. למה? מפני הכבוד. למה? זה לא דבר ש... זה מלאכה קצת מאוסה, נכון? מלאכה קצת מאוסה. כיוצא בו, אמר רבי יהודה ואמרי לרבי נחמיה, אין עושין אפיקטיביזין ברשות הרבים מפני הכבוד. רש"י אומר שזה לשון הקאה. טוב, אם בן אדם צריך להקיא ברשות הרבים, מה הוא יכול לעשות? הוא פתאום מקיא, אבל לא עושים דבר שגורם להקאה ברשות הרבים. כי אנשים רואים את הדבר הזה, זה גורם זה מאוס. אז לא עושים דבר כזה ברשות הרבים. בסדר? טוב, תנו רבנן. המפלה את כליו, הכוונה אדם שמסיר את הכינים בשבת מהבגד שלו, מולל וזורק, ובלבד שלא יערוג. הכוונה הוא היה מוציא אותם עם היד, קצת מועך אותם, שלא ימותו. למה הוא עושה את זה? כדי להטיש אותם, שלא יהיה להם כוח, ולא יוכלו לחזור אליו. לא רוצה סתם לזרוק אותם, יחזרו אליו. מולל ואז הוא זורק, בלבד שלא יערוג. אבל שאול אומר, נוטל וזורק, ובלבד שלא ימלול. זאת אומרת, אני מתיר לו לזרוק, אבל למלול אסור. נכון? למלול אסור, שמה הוא יערוג אותם.
מה שאומר, זה בגלל שבן דה אמר ראשון אומר שזה חסר הבונון.
נכון, ככה נסביר. נכון. מי שאומר שמותר למלול, כי גם אם הוא יערוג, זה לא דאורייתא. מי שאומר שאסור למלול, זה גזרה, כי אם הוא יערוג, זה יהיה דאורייתא, אז אני כבר למלול אומר לו גם לא לעשות. אמר רב הונא, הלכה מולל וזורק, וזהו כבודו, ואפילו הוא בחול. מה הכוונה? זה כבודו שהכינים לא יחזרו אליו. וגם ביום חול, רק אם לול ולא יערוג. למה? כי זה מאוס להרוג. בסדר? רבא, מקטלהו. רש"י, הורג בשבת. מותר להרוג אותם בשבת. יש כאלה שמסבירים, מקטלהו לא היה הורג, הוא היה רק קוטע להם את הידיים, את הרגליים. לא היה הורג. ורב ששת, מקטלהו. רבא שדיהו לקנה דמיה. היה זורק אותם לספל מים, שימותו. אמר לו רב נחמן לבנתי, בשבת, כן? קתולין? קתולין, מה? קתולין והשמעינן לי קלה דסנבתי. תשמיעו לי את הכל כשהם נהרגים, השונאים שלי. כי ככה, כי הם מדובר פה לפי האמוראים שמסבירים שמותר להרוג בשבת. לפי המוראים, החמה החידוש שהוא ביום חול הורג אותם. כן, אני חושב שלפי רש"י, שאומר לנו שמדובר בשבת, בסדר? בשבת, להראות שהם אמרו שמותר להרוג את הכלים בשבת. והשבועין אני קל לסנבתי את הקול של הסונים שלי כשהם נרגים. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין הורגין את המאכולות בשבת דברי בית שמאי ובית הלל מתירין. פה המחלוקת הבסיסית בין בית שמאי ובית הלל, האם מותר להרוג כלים בשבת? על למה בעצם הם נחלקו? האם, הרי למדנו להרוג זה חלק, זה אחד מלמדת מלאכות. מה היו עושים במשכן? את האלים המאודמים הם היו הורגים. אבל האם אנחנו אומרים שכל דבר שדומה, ולכן אנחנו אומרים כל דבר שדומה לאלים מאודמים, אז להרוג אותו יהיה אסור בשבת. אבל באיזה דמיון? האם הדמיון הוא בזה שפרים ורבים, ככה בית הלל אומרים, והכינים, לפי מה שהם אומרים, הם לא פרים ורבים, ולכן אפשר יהיה להרוג אותם, או להגיד שכל דבר שיש בו נטילת נשמה, ואז הכינים כן יש נטילת נשמה. דרך אגב, אני יודע, היום אני חושב שהמדע היום אומר שגם הכינים פרות ורבות, נכון? אז מה בעצם אנחנו אומרים פה? האם בית הלל יחזרו בהם? אז בגלל שלא רואים את זה בעין? הנה, גולן אומר, טוב, הלכה למשה מסיני. יש כאלה שאומרים אם רואים או לא רואים. טוב.
יכול להיות שגם העניין הוא לא דווקא עניין של פרי ורבי, אלא שיש לו חיות בפני עצמו. זאת אומרת, בעל חיים אחר הוא חי בלי קשר למצע גידול. והקינה בלי בצר, אין החיים. אז בפנימו נחשבת חיה.
אז אולי.
פרה ורבה זה פה, זה הדרך מתרבה, אבל השאלה היא יש לו קיום בפני עצמה.
טוב, אני יכול להיות. אני לא יודע להגיד. אני יודע רק להגיד פה כמה... אני רק העליתי פה איזו שאלה. טוב, וכן היה רבי שמעון מלעזר אומר משום רבי שמעון בן גמליאל, זאת אומרת עוד מחלוקת אנחנו מביאים פה, אין משדחים את התינוקות להרס, כוונה בשבת לא מזווגים שידוכים, תינוקות קוראים להם, הם לא מחכים שיהיו כל כך מבוגרים, ולא את התינוק ללמדו ספר, לא נותנים את התינוק למלמד שילמד אותו בשבת, ולא למדו אומנות. למה? כתוב, אם תשיב משבת רגלך, ממצוא חפצך, ודבר דבר. זאת אומרת שאסור לאדם לעשות את חפציו בשבת, ואין מנחמים אבלים, ואין מבקרים חולים, זה מסיבה אחרת, שהוא לא יצטער איתם. כל זה דברי בית שמאי, ובית הלל... לא, לא. לא, זה לא בגלל השר. זה ממצוא חפצך. ממצוא חפצך. לא עושים את זה. אבל כל זה בית הלל מתירים. למה? שהם אומרים...
מה זה ממצוא חפצך?
אל תעשה את החפצים שלך בשבת. אתה מוסר, אתה משדך, אתה שולח אותו. מה? זה התשובה של בית הלל. בית הלל אומרים... הם לומדים, לפצוח חפצך, חפצך לא עושים, אבל זה חפצי שמיים. זה ככה בית הלל לומדים. אבל, מה אתה אומר?
כי כשאתם
גידו
שיש
יותר...
מה, זה מצד שלא יהיה
מנסים תבריות?
כן,
יותר מעניין, לגבי באמת... כן, לפי זה צריך להגיד, כן, רש"י אומר את זה, במקום אחר, שללמד את בנו אומנות זו מצווה.
אבל זה נראה שכבר זה לא מוזכר, אני לא רואה את זה.
במה?
במה,
לגבי אומנות?
כן.
טוב. תנו רבנן. תנו רבנן. הנכנס לבקר את החולה, אומר, כי האדם שנכנס לבקר את החולה, מה המטרה שלו? לשמח אותו, לנחם אותו, נכון? להראות לו שהוא לא לבד, להוסיף לו שמחה. אומר, שבתי מלזעוק, ופואה קרובה לבוא. אז יש פה כאלה כמה הסברים איך להסביר את זה, או להגיד, תשמע, אי אפשר לנחם, אי אפשר להתפלל לך בשבת, אי אפשר לזעוק בשבת, אבל תדע לך, רפואה קרובה לבוא בכל זאת, גם אם לא תצעק. אפשר גם להגיד, שמה הוא אומר, יש כאלה שאומרים, שבתי מלזעוק זה שם שמסוגל לסלק את המוות. טוב, רב מאיר אומר, יכולה היא שתרחם. הכוונה, השבת עצמה, היא יכולה, אם אנחנו מכבדים אותה ונמנעים להצטער בה, היא בעצמה יכולה לגרום לרחמים ולרפואה. רבי יהודה אומר, המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. רבי יוסי אומר, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל, ומערב אותו יחד עם הציבור. שבנה איש ירושלים, הוא היה אדם גדול שבנה. בכניסתו אומר שלום, וביציאתו אומר שבתי מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, ורחמיו מרובין ושבתו בשלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו רחמים גדולים, ואתם יכולים לנוח בשלום, ובעזרת השם לא יהיה לכם צרה ולא יהיה לכם מחלה ביום מנוחתכם. אומרת הגמרא, כמן אז לה, עד אמר רבי חנינה, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל, כמן כרבי יוסי שאמר, בתוך שר חולי ישראל. בסדר? מי שאמר, בתוך שאנחנו צריך לערב אותו יחד עם כל עם ישראל, ככה הישועה שלו תהיה יותר גדולה. ואמר רבי חנינה, בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. זאת אומרת, זה בביטוי מעניין, התירו את זה, אבל רק בקושי. למה? שהמנחם עלול להצטער בעצמו בשבת, וזה אנחנו כמובן יודעים שאדם לא צריך להצטער בשבת. מה סותר? התירו אבל, לא כתוב בו בדיעבד. בית הלל התירו, רק הוא אומר בקושי. בקושי התירו. זה לא אומר, אחרי שהתירו, זה לא אומר שאתה לא, אל תלך לבקר חולים. אבל בקושי התירו. זאת אומרת, היה פה צד, שזה לא בקלות להתיר את זה, כי יש חשש שבן אדם יצטער כשהוא מגיע למקום של בן אדם שהוא אבל והוא מצטער, או אדם שהוא חולה וסובל. כן, יש בזה צד. אבל בכל זאת התירו. אמר רבא בר בר חנה, כי אבא זינן בתרי, דרב לזה, לשיול לבית פיחה, שהיינו הולכים לשאול בשלום חולה, זימני נמר, המקום יפקודך לשלום. המקום יפקודך לשלום. וזימנין אמר, הוא אמר את זה בארמית, רחמנה ידקרינך לשלם. אומר את זה בלשון ארמית. הכוונה, אם אותו חולה לא מכיר בלשון הקודש, אז הוא אומר לו בלשון ארמית שהוא יבין. אומר את הגמרא, איכי אביד אחי, ואמר רב יהודה לעולם על אישה לאדם צרכה בלשון ארמי, ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכה בלשון ארמי, אין מלאכי שרת נזקקין לו. למה? שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. ולכן, למה אתה אומר לו בארמית? הרי ארמית, המלאכים לא מכירים, הם לא יעזרו. אומרת הגמרא, שאני חולה, דשכינה עמו. דאמר אבנן אמר רב, מיניין ששכינה סועד את החולה, שנאמר השם יסעדנו על ארץ דווי. הקדוש ברוך הוא מבין גם לשון ארמית. ולכן, היות ושכינה בראשותיו, הוא לא צריך את המלאכים, שכינה מראשותיו של חולה, הוא יכול להגיד לו גם בלשון ארמית. תניא נמי אחי. כן? אפשר להגיד גם כל אדם שהוא חולה על מיטת חוליו. טוב, תניא נמי אחי. הנכנס לבקר את החולה לא יושב לא על גבי מיטה, ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף, הכוונה באימת השכינה שנמצאת מרשותיו, מתעטף ויושב לפניו, מפני ששכינה למעלה מרשותיו של חולה, שנאמר השם יסעדנו על ארץ דווי, לכן הוא עומד מלפניו, מתעטף ביראה כלפי השכינה שנמצאת שם. ואמר רבא, אמר רבין, מניין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה, שנאמר, השם יסעדנו על ארץ דווי. זאת אומרת, אם יש חולה שלא יכול לאכול על ארץ דווי, הקדוש ברוך הוא זן אותו. טוב? אומרת הגמרא, ולא יקרא לאור הנר, מתי?
יש לי פה, זה בגרסה כתוב בנדרים, ויושב לפניו על גבי הקרקע.
על גבי הקרקע. אולי אפשר להגיד, כמו שגולן אמר, אני לא ראיתי שזה כתוב, אבל שאולי באמת בחולה שהוא באמת על ארץ דווי יותר. כי חולה רגיל, שאדם אנחנו מבקר אותו, אז אולי כן יכול לשבת לידו, שיוכל לשמוע אותו, ולא רק אם הוא יושב על הקרקע. אבל טוב, פה אין את החלוקה. טוב, אנחנו מזדרזים, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, ולא יקרא לאור הנר. למה? שמו יבוא להטות. אמר רבא, אפילו גבוה שתי קומות, ואפילו שתי מרדעות, אפילו הכוונה שתי מוטות שמנהיגים בהם את הבקר, שאני מבין שזה יותר גדול, ואפילו 10 בתים זו על גב זו, הנר נמצא למעלה, בכל זאת לא פלוג. למה? כי זה הכל גזרה אחת. לא לקרוא באור הנר, לא משנה באיזה גובה הוא. זה גזרה אחת. זה לא גזרה לגזרה. לא, אפשר להגיד, לא 10 עמות, בחשש שם הוא יקרא מאור הנר שקרוב אליו הוא יכול להטות, וכל זה שם, אבל זה גזרה לגזרה. לא, הכל זה גזרה אחת, לא לקרוא באור הנר. אומרת הגמרא, חדו דלא לקרי, אתרי שפיר דמי, אחד לא קורא, אבל אם שניים, האחד הוא יזכיר לחברו שלא יקרו לאור הנר. אומרת הגמרא, והתניא לא אחד ולא שניים, האיסור הוא גם בשניים. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר לא קשיא, כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. אם הם לומדים בעניין אחד, אחד מזכיר לשני, ואין חשש שהם יטו. אבל אם הם פותחים את הספר, אחד קורא במקום אחד, אחד קורא במקום אחר, אז כל אחד כאילו שקוע בעניינו, הם לא יזכירו אחד לשני, לכן אסור. אמר רב אונה, ובמדורה אפילו 10 בני אדם אסור. מדורה עושה הרבה אור, יכולים לשבת מסביבה 10 וללמוד. ובמדורה יש חשש שמה בן אדם יכניס את הענף, יחטא בגחלים וכו'. אז היות וכל אחד הוא יכול לקרוא בעניינו, אז גם 10 זה אסור להם. אמר רבה,
אבל זה לא
מסיבה שם
יחטא.
שם יחטא, כן. אבל זה אותו עניין, לא לקרוא, לא ענר, או שם יתה, או שם יחטא, שהוא יעבור על מביר. אמר רבה, אם אדם חשוב ומותר, אדם חשוב, הוא גם באמצע השבוע, הוא לא רגיל להטות, הוא אדם חשוב, מסדרים לו את המנורה. היות והוא לא רגיל להטות, אני חושב שבשבת הוא יתה. אומרת, אגמר, מייתי ו...
זה מנורה לעשרה,
במנורה. בעשרה. סליחה, במנורה. אולי גם. אולי גם. הרעיון הוא אם בן אדם חשוב, שלא רגיל. אני הבנתי את זה שמדובר על שלא יתה. בניר. אבל אני חושב שבכל מקום שבו זה בן אדם שלא רגיל לעשות את הדבר, ואני חושב שמה הוא ייפול, לכאורה. אומרת, אני אומר, מי טיבי, לא יקרא לאור הנר, שמה יתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. פעם אחת קרא, וביקש להטות. אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לו, יקרא לאור הנר, וכמעט אתה. אמר, נזכר ברגע האחרון, אמר, כמה גדולים מעשה חכמים. רבי נתן אומר, זה לא היה הסיפור ככה. הסיפור היה ככה. קרא ואיתה, וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי ואתתי נר בשבת. לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. זה מה שהוא אמר, שזה קרה לו. אומרת, אז מה אנחנו אומרים? שאנחנו רואים שגם אדם גדול, הוא לא יקרא, רבי ישמעאל בן אלישע, מי לנו גדול כמותו? בכל זאת אמר שלא צריך לקרוא, ואנחנו אמרנו, אדם חשוב מותר. אומרת, מה? אמר רבי אבא שני, רבי ישמעאל בן אלישע, הואיל הוא משים עצמו על דברי תורה כהדיוט. לגבי לימוד תורה, הוא משים עצמו כהדיוט, ולכן, יש חשש שהוא כן יעשה. כי הוא לא, אין לו גינונים של כבוד שלומדים תורה, ולכן הוא רגיל גם להטות, ולכן גם בשבת הוא עלול ליפול. ברגע שהוא מתייחס לעצמו כאידיוט לדברי תורה, והוא מטה בעצמו, כי אם הוא צריך את זה ללימוד, ביום חול, אז גם בשבת יש סיכוי שהוא ייכשל בדבר הזה. כי ככה הוא מחשיב, ככה הוא נוהג. אומרת הגמרא, תראו גם איזה ענווה יש לו. תני חדה. כן? טוב, בוא נראה אם מישהו אומר לנו משהו פה. טוב, לא עכשיו. אני מזכיר שאם יש לו שאלה, הוא יכול לשלוח לי ואנחנו נתייחס. תני חדה, שמש בודק כוסות וכערות לאור הנר, ותניה אידך לא יבדוק. פעם אחת כתוב לנו ששמש יכול לאור הנר לבדוק את הכוסות, אם באמת הם נקיים. פעם אחת אנחנו רואים שכתוב לא יבדוק. אומרת הגמרא לא קשיא. כאן בשמש קבוע, כאן בשמש שאינו קבוע. שמש שהוא קבוע, זה עבודה שלו. אם זה לא יהיה נקי, האדון שלו יכול לצעוק עליו, יכול לפטר אותו. אז הוא צריך להסתכל ולעיין היטב היטב שזה לא מלוכלך. לכן אסור לו. כי יש חשש שמה הוא יתה. לעומת זאת, כאן, בשמש שאינו קבוע, אין אימת רבו עליו. נו, מה הוא יפטר אותו? הוא לא שמש קבוע. גם ככה הוא לא מגיע פעם הבאה לעבודה. אז הוא מחפף בבדיקה, ולכן אין חשש שהוא יתה. והיא ביתה, מה? אבא, בשמש קבוע, ולא קשיא. בדמישך, בדנפתא. נסביר. פעם אחת מדובר בנר של שמן, ואז, אם רבו מקפיד, יש חשש שהוא יתה, בנר של נפט. בגלל שהוא מסריח, אנשים לא רגילים להתעסק איתו בגלל הריח שלו, ולכן אין חשש שמה הוא יתה. היא בעיה לאו, שמה שאינו קבוע בדמישך. מה הוא? שמה שאינו קבוע, אנחנו אמרנו שאין אימת רבו עליו, ולא אכפת לו, אז הוא לא יבוא לאתו. אבל מצד שלי, אם זה בנר של שמן, שהוא לא מסריח, יש פה צד להחמיר. מה יהיה הדין? שמה שאינו קבוע בדמישך, אומרת הגמרא, אמריו, הלכה, ואין מורין כן, הכוונה, ההלכה שזה מותר, היות ואינו שמש קבוע, אין אמת רבו עליו וזה מותר, אבל אין מורין כן, שלא יזלזלו באיסורי שבת. ורב ירמיה בר אבא אמר, הלכה הוא מורין כן, ככה צריך להורות. רב ירמיה בר אבא, איקלה לבי רב אסי, קם שם אי, כבדיק לנאורה בישרגה, הוא בדק את הכלים אם הם נקיים לאור הנר, אמרה לי, דוויתו, אומר לו אבי דאחי, הרי אתה אומר שאסור לשמש לבדוק לאור הנר. אפילו שהוא לא קבוע. אמר לה, שבקי, כרבה סביר עלי, הוא סובר כרבו, ששמע שאינו קבוע, יכול לבדוק לאור הנר. אומרת הגמרא, באמת אמרו, החזן, אמרנו, הוא יכול לראות איכן התינוקות קורין, אבל לא יקרא עמהם, רק לראות איפה הם קורים. אומרת הגמרא, ואמרת רישא רואה, מה אליו לקרות? אתה אמרת שהוא יכול לראות איפה הילדים. והפשט הוא, שומעים? הפשט הוא, שאם הוא רואה איכן התלמידים, הם קוראים משמע שהוא קורא עמהם. אחרי זה אתה אומר, ולבד שלא יקרא. אומרת הגמרא, לא, הוא לא קורא, אלא לסדר ראשי פרשיותיו. אותו חזן, הוא מעלה את הקוראים לתורה, ואז העולים הם קוראים, ואז אם הוא רואה, הוא רוצה לראות את ראשי הפרקים, וככה הוא נזכר מה הטעמים, הוא יוכל לסמן לקוראים, לעזור להם עם טעמי המקרא שיוכלו לקרוא. וכן אמר רבא בר שמואל, אבל מסדר הוא ראשי פרשיות, אבל הוא לא קורא בעצמו, רק נזכר איפה זה מתחיל, וככה הוא ייזכר. אומרת אמר, וכול הפרשה לא, כל הפרשה הוא לא יכול, מייטיב. רבן שמעון מגמליאל אומר, התינוקות של בית רבן היו מסדרים פרשיותיהן וקוראים לאור הנר. משהו שמותר, מותר לאור הנר לקרוא. אומרת הגמרא, אי בית אימה ראשי פרשיותיו. אפשר להסביר שמה שהתינוקות של בית רבן היו עושים, זה רק, הם היו רואים רק את ראשי הפרקים, הם לא היו קוראים את כל הפרשה. וככה אין לנו קושייה. ואי בית אימה, שני תינוקות, הועיל ואימת רבן עליהן, לא עתי להצלו, הכוונה. יש הבדל, לתינוקות מותר לקרוא לאור הנר. למה? אימת רבן עליהם, ומילא הם לא יבואו להצות. אדם רגיל, אין אימת רבו עליו. אז שהוא לא יקרא בעצמו, שם היתה, יישר כוח גדול, להתראות מחר בעזרת השם, תזכו למצוות ולילה טוב. כיוון דאמר רבא בר אונא, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה. מאיפה למדו את הדבר הזה? קל וחומר מציץ. מה ציץ? שאין בו אלא אזכרה אחת. אמרה תורה והיה על מצחו תמיד. וכבר בתחילת הפסוק כתוב, והיה על מצח אהרון. אז למה פעמיים כתוב שהוא היה על מצחו תמיד? ומכאן למדו חכמים, מהפסוקים האלה, שלא ישיח דעתו ממנו. הכוון, הכהן הגדול יש לו ציץ על המצח, אסור לו להשיח את דעתו ממנו. אומרת הגמרא, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה, על אחת כמה וכמה, ברור שאסור להשיח דעתו מהתפילין. איל כך, היות והוא כל הזמן לא משיח דעתו מהתפילין, איל כך, מדקר דחיר להו, הוא כל הזמן זוכר את התפילין, הוא לא שוכח, ולכן הוא יכול לצאת ערב שבת עם חשיכה, כי הוא לא שוכח אותם, והוא יזכור להוריד אותם כשתיכנס שבת. בסדר? זה לא דומה לחייד במחתו, שאין לו את המצווה כל הזמן לזכור, ואז יכול להיות שהוא יגרר ויוציא. בסדר? רב מוישה. טוב, אומרת הגמרא תניא, חנניה אומר, חייב אדם למשל שבגדו ערב שבת עם חשיכה, לראות שאין לו שום דבר על הבגד שלו. אמר רב יוסף, הלכתה רבתי לשבת. מה הכוונה? זה הלכה גדולה לשבת. העניין הזה שלפני שבת, אדם ימשמש בכיסו, יבדוק בבגדו, שאין שום דבר בכיס, שאין שום דבר בבגד, שלא יבוא חס וחלילה ליפול באיסור של הוצאה. הלכה למעשה. שוב, אצלנו זה, למלאכת הוצאה זה קצת קשה, כי אנחנו רגילים שיש לנו עירוב. ואנשים רגילים לקחת קצת אישו בכיס וכל מיני דברים כאלה, נכון?
לא תוקע, יש לך מוקצה, יש לך כסף.
אז אתה אומר, נכון, אם זה מדין מוקצה, נכון. אני חושב שפה זה היה מדובר בעיקר על מלאכת הוצאה, נכון? כי זה המלאכה שהיא מהתורה. נכון? כי אנחנו לרוב לא עושים תקנות בשביל לזכור את המוקצה, אבל עדיין, כמובן, הרגל טוב. שמה? טוב. בכל מקרה זה הרגל טוב שאדם יעבור ויראה גם שלא ייפול במוקצה וגם כמובן מלאכת הוצאה ולא תמיד אדם נמצא במקום שיש בו עירוב. טוב, המשכנו, בהמשך המשנה כתוב לא יפלה את כליו. ממה הוא לא יפלה אותם? אנחנו הסברנו במשנה שמקינים, למרות שיש כאלה שלא אומרים, פה אנחנו נראה שלא כולם על קינים, יש כאלה שאומרים על פרושים וכולי. טוב, אומרת הגמרא, איבאי עליהו, איך הבנתם את המשנה? לא יפלה את כליו ביום שמה יהרוג, ורבי אליעזר דתניא, אמר רבי אליעזר, ההורג קינה בשבת כאילו הורג גמל, נסביר. כשאמרנו לא יפלה את כליו, הכוונה בשבת ביום או בשבת בלילה? האם אנחנו אומרים שהחשש ושמה הוא יהרוג את הקנאה, ואז מילא גם בשבת ביום וגם בשבת בלילה אנחנו אומרים לו לא לפלוט את הקנים, שמה הוא יהרוג, האיסור גם ביום וגם בלילה. או, ודרך אגב, וכל זה אומרת הגמרא, שיטת רבי אליעזר היא שמה, שאדם שהורג קנאה כאילו הורג גמל, הכוונה היא קנאה להרוג אותה, זה להרוג חיה. אנחנו נראה שלגבי קנאה יש לנו מחלוקת, האם קנאה היא באמת דומה, האם ההגדרה של חיה זה כל חיה שהיא חיה, או כל חיה שהיא פרה ורבה, ואז לפי זה בתילל שפטרו הם אמרו שקנאה היא לא פרה ורבה אלא היא מגיעה ממלבוליזיה, מהגוף של האדם, אז היא לא, אז על עליה לא גזרו. אנחנו נראה את זה בהמשך הדף, על חוק יותר בית שמאי ובית הלל.
זה דגיש על שבת?
כן, שנייה, כן, כרגע אנחנו, כן, כרגע אנחנו מדברים בשבת. בסדר? אנחנו נראה שיש לזה עוד השלכות. שוב, לא יפלה את כלב ביום, הכוונה בשבת ביום, כי החשש הוא שמא יהרוג. וזה לא קשור לעניין של הנר, עוד שנייה שנראה. או, ולפי זה, למה אנחנו גוזרים? לפי רבי אליעזר שאומר שהריגת קנאה היא דאורייתא, כי זה כמו אדם שהורג גמל גדול, גמל. אז מילא אנחנו גוזרים לדאורייתא, נכון? אומרת הגמרא, ועל זה נאמר, ולא יקרא לאור הנר, שמא יתה. מה שכתבנו לא יפלה ולא יקרא לאור הנר, זה בגלל שמא יהרוג, וזה בגלל שמא יתה. או דילמה, תרוויו שמא יתה, הכוונה, אדם לא יקרא לאור הנר שמא יתה, וגם לא יפלה את הבגד שלו מכינים לאור הנר שמא יתה. ולפי זה אנחנו יכולים להגיד שמדובר בלילה רק, כי ביום אין חשש שמא יתה, שביום יפלה, כי למה? כי אנחנו לא חוששים שמא יהרוג. למה לא חוששים שמא יהרוג? כי זה בשיטת בית הלל שאומרים שגם אם אדם הרג זה לא אסור לעשות את זה בשבת. בסדר?
מה רבי אליעזר אמר?
רבי אליעזר אמר,
מה הוא סובר?
שמי שהורג קנאה בשבת כאילו הוא הורג גמל. חייב.
לא, אבל הוא ממשיך. ולא יקרא, זה לא דבר?
לא. לפי זה אנחנו בעצם מסבירים את המשנה ככה. לא יפלה שמא יהרוג, ולא יתה, ולא יקרא שמא יתה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה הייתה להסביר. לא יקרא ולא יפלה לאור הנר שמא יתה. אין לנו חשש שמא יהרוג.
ולפי עוד דילמה זה בעצם אומר שהכל פה הוא דברי רבי אליעזר? לא.
לא.
זה
יעלה לדעת. לפי האפשרות הראשונה, הלא יפלה, זה שיטת רבי אליעזר. אומרת הגמרא תשמה, אין פולין ואין קורין לאור הנר. הנה, ברור פה מפורש, שאין פולין לאור הנר. למה שם היתה? אומרת הגמרא, מי אלימה ממתניתין? מה הכוונה? במשנה שלנו זה כתוב, והתלבטנו ודנו, למה לא יפלה? ואתה אומר לי בברייתא ומוכיח לי מה המשנה אומרת, הרי גם בברייתא אני יכול להגיד, אין פולין, למה? שלא יהרוג. ואין קורין, לאור הנר, שם היתה, לא ברור, לא פשטת, אתה שמה? אומרת הגמרא, אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר. אלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, אומרת הגמרא, שמע מינא דתרוויו שמא יתה, שמע מינא. פה כתוב, אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר. במפורש כתוב, שמא יתה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו. הכוונה, אסור לאדם להשתמש לאור הנר, לא רק לקריאה שזה דקות ההבחנה, אלא גם להבחין בין בגדו לבגד אשתו. אבל רק תדעו, תוספות אומר, דרכן היו להיות שווין. הבגדים של הנשים והגברים, פעם הגברים גם היו הולכים עם איזה סמלה כזאת. היום אין לנו שום, מה, אתה לא, המכנסיים שלך, הסמלה של אשתך, גם באמצע הלילה, גם בטיפת אור אתה יכול להבחין, נכון? אבל התוספות, לכן התוספות מסביר, מדובר שהבגדים הם מאוד דומים, נכון? אומרת הגמרא, אומר תוספות, מכאן נראה לאסור להבחין בין בגדו לבגדי חברו לאור הנר. אם הבגדים דומים, אז שלא יבחין. אבל אני חושב שגם מכאן נראה שאם הבגדים הם מאוד מאוד שונים, אז אין שאלה בכלל שמותר, נכון? כן. אומרת הגמרא, אמרה ולא אמרן, שאסור להבחין בבגדו לבגדי אשתו, אלא דבני מחוזה. למה? בני מחוזה הם היו מפונקים ועשירים. הם הולכים בגדים רחבים, למה? אנשים שהם עובדים, פועלים, לא יכולים ללכת עם בגדים מאוד רחבים, זה מפריע להם בעבודה, ועושים בגדים יותר צרים. בני מחוזה, בגדים רחבים היו עשירים, לא עובדים, לא עובדים קשה. אז הבגדים הרחבים היו דומים לבגדי אנשים, ולכן לא צריך, ההבחנה ביניהם היא יותר קשה, אז את זה שלא יעשה לאור הנר. אבל דבני חקלייתה, אנשי הכפרים שעובדים, מידע ידי, יש פה הבדל כבר בין הבגדים, זה אין בעיה לעשות לאור הנר. אומרת הגמרא, ודבני מחוז הנמי לא אמרן, אלא דזקנות. אבל דילדות מידע ידי, מה הכוונה? אפשר להסביר פה כמה הסברים. אז אנחנו נסביר ככה שהילדות הם הבגדים הם מאוד רחבים. אז הם כבר לא דומים לבגדי הגברים. אז זקנות, הם היו לובשות בגדים קצת יותר צרים. אז יותר צרים של אנשים, וזה דומה לבגדים של הגברים הרחבים. אבל אם יש שוב פער, אז לא. יש פה שפירוש גם שבגדי הילדות הם היו צבעוניים. ואז יש פה שוב הבחנה. בסדר גולן? בסדר? תנו רבנן.
זה לא הפוך?
שמה?
אמרנו שבני מחוז הם אנשים שיש להם בגדים רחבים.
כן.
ואז הוא אומר...
וגם בבני מחוז...
אצל זקנות, הבגדים קצרים הם קצת אומר רשי.
נכון. ולכן...
מה? קרובים ודומים זה לזה.
בגלל שבשביל אנשים זה קצת צר, ושל הגברים זה קצת רחב, וזה נהיה דומה.
ושל הילדות,
זה כבר, שנייה, בגלל שהן ילדות והן רחבות הרבה, אז גם הן הרבה יותר רחבות גם משל הגברים. יש כאלה שמסבירים בדיוק הפוך, שאצל הילדות זה יותר קצר, ואצל הזקנות זה יותר רחב, ובגלל ש... אז אני אומר, יש כאלה שמסבירים באמת כך, אבל יש גם כאלה שמסבירים כמו שאני אמרתי, לכן פחדתי את ההסבר הזה. אמרתי, כמו כן אמרתי שיש כאלה שמסבירים שלזקנות זה דומה לגברים, ושל הילדות זה צבעוני, זה לא דומה. בסדר? כל עוד יש הבחנה ברורה וקל להבחין, מותר לאור הנר. כל עוד זה דומה ודורש הבחנה, דקה, חוששים שמה יתה.
אז בעצם, זה בעצם סיכום הסוגיה שבעצם מותר לפלק כלים ביום, בשבת?
לא, זה במחלוקת.
למה? אבל זה שמה מינה בסוף אומרת שמותר?
שמה מינה שככה המשנה אומרת. בסדר. בסדר. שמה מינה. אומרת אמרת, תנו רבנן. אין פולין ברשות הרבים, הכוונה, זה מה שאמרת קודם, שגם ביום חול לא פולים קינים מהבגד ברשות הרבים. למה? מפני הכבוד. למה? זה לא דבר שזה מלאכה קצת מאוסה, נכון? מלאכה קצת מאוסה. כיוצא בו, אמר רבי יהודה ואמר לרבי נחמיה, אין עושין אפיקטיביזין ברשות הרבים מפני הכבוד. רש"י אומר שזה לשון הקאה. טוב, אם בן אדם צריך להקיא ברשות הרבים, מה הוא יכול לעשות? הוא פתאום מקיא, אבל לא עושים דבר שגורם להקאה ברשות הרבים. כי אנשים רואים את הדבר הזה, זה גורם זה מאוס. אז לא עושים דבר כזה ברשות הרבים. בסדר? טוב, תנו רבנן. המפלה את כליו, הכוונה אדם שמסיר את הכינים בשבת מהבגד שלו, מולל וזורק, ובלבד שלא יהרוג. הכוונה הוא היה מוציא אותם עם היד, קצת מועך אותם, שלא ימותו. למה הוא עושה את זה? כדי להטיש אותם, שלא יהיה להם כוח ולא יוכלו לחזור אליו. לא רוצה סתם לזרוק אותם יחזרו אליו. מולל ואז הוא זורק, בלבד שלא יהרוג. אבא שאול אומר, נוטל וזורק ובלבד שלא ימלול. זאת אומרת, אני מתיר לו לזרוק, אבל למלול אסור. נכון? למלול אסור, שמה הוא יהרוג אותם.
רש"י אומר שזה בגלל שבנדה אמר ראשון אומר שזה דרבונון.
נכון, ככה נסביר. נכון. מי שאומר שמותר למלול, כי גם אם הוא יהרוג, זה לא דאורייתא. מי שאומר שאסור למלול, זה גזרה. כי אם הוא יהרוג, זה יהיה דאורייתא, אז אני כבר למלול אומר לו גם לא לעשות. אמר רב הונא, הלכה מולל וזורק, וזהו כבודו. ואפילו הוא בחול. מה הכוונה? זה כבודו שהכינים לא יחזרו אליו. וגם ביום חול, רק אם לול ולא יהרוג. למה? כי זה מאוס להרוג. בסדר? רבא, מקטלהו. רש"י, הורג בשבת. מותר להרוג אותם בשבת. יש כאלה שמסבירים, מקטלהו לא היה הורג, הוא היה רק קוטע להם את הידיים, את הרגליים. לא היה הורג. ורב ששת מקטלהו, רבה שד יהיו לקנה דמיה, היה זורק אותם לספל מים שימותו. אמר לו רב נחמן לבנתי בשבת, כן? קתולין, קתולין, מה?
למה אני אצל
שבת? קתולין והשמעינן לי קלה דסנבתי, תשמיעו לי את הכל כשהם נהרגים, השונאים שלי. כי ככה, כי מדובר פה לפי האמוראים שמסבירים שמותר להרוג בשבת. לפי האמוראים, אחרי מה החידוש שהוא ביום חול הורג אותם?
אפילו בחול.
כן, אני חושב שלפי רש"י, שאומר לנו שמדובר בשבת, בסדר? בשבת, להראות שהם אמרו שמותר להרוג את הכלים בשבת. והשבועין אני קל לדסנבתי את הכל של הסונים שלי כשהם נרגים. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין הורגין את המאכולות בשבת דברי בית שמאי ובית הלל, בבית הלל מתירין. פה המחלוקת הבסיסית בין בית שמאי ובית הלל, האם מותר להרוג כלים בשבת? על למה בעצם הם נחלקו? האם, הרי למדנו להרוג זה חלק, זה אחד מלמדת מלאכות. מה היו עושים במשכן? את האלים המאודמים הם היו הורגים. אבל האם אנחנו אומרים שכל דבר שדומה, ולכן אנחנו אומרים כל דבר שדומה לאלים מאודמים, אז להרוג אותו יהיה אסור בשבת. אבל באיזה דמיון? האם הדמיון הוא בזה שפרים ורבים, ככה בית הלל אומרים, והכינים לפי מה שהם אמרו הם לא פרים ורבים, ולכן אפשר יהיה להרוג אותם, או להגיד שכל דבר שיש בו נטילת נשמה, ואז הכינים כן יש נטילת נשמה. דרך אגב, אני יודע, היום אני חושב שהמדע היום אומר שגם הכינים פרות ורבות, נכון? אז מה בעצם אנחנו אומרים פה? האם בית הלל יחזרו בהם?
רואים את זה בעין.
אז בגלל שלא רואים את זה בעין?
הראשים כן רואים בעין?
הנה, גולן אומר, טוב, הלכה למשה מסיני. יש כאלה שאומרים, אם רואים או לא רואים. טוב.
יכול להיות שגם העניין הוא לא דווקא עניין של פרי ורבי, אלא שיש לו חיות בפני עצמו. זאת אומרת, בעל חיים אחר, הוא חי בלי קשר למצע גידול. והקינה, בלי בשר, אין חיים. אז היא כאילו לא נחשבת חיה.
אז אולי.
פרה ורבה זה פה... זה הדרך היא מתרבה, אבל השאלה
אם
יש לה קיום בפני עצמה.
טוב, אני יכול להיות. אני לא יודע להגיד. אני יודע רק להגיד פה כמה... אני רק העליתי פה איזו שאלה.
זה יש שם חלוקת באחרונים.
טוב. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר, הוא אומר משום רבי שמעון בן גמליאל. זאת אומרת, עוד מחלוקת אנחנו מביאים פה. אין משדחים את התינוקות להרס. כוונה בשבת, לא מזווגים... שידוכים, תינוקות קוראים להם, הם לא מחכים שיהיו כל כך מבוגרים, ולא את התינוק ללמדו ספר, לא נותנים את התינוק למלמד שילמד אותו בשבת, ולא ללמדו אומנות. למה? כתוב, אם תשיב משבת רגלך, ממצוא חפצך ודבר דבר, זאת אומרת שאסור לאדם לעשות את חפציו בשבת, ואין מנחמים אבלים, ואין מבקרים חולים, זה מסיבה אחרת, שהוא לא יצטער איתם, כל זה דברי בית שמאי, ובית הלל... לא, לא. לא, זה לא בגלל השר. זה ממצוא חפצך. ממצוא חפצך. לא עושים את זה. אבל כל זה בית הלל מתירים. למה? שהם אומרים...
מה זה ממצוא חפצך?
אל תעשה את החפצים שלך בשבת. אתה מוסר, אתה משדך, אתה שולח אותו... מה?
חפצי שמיים ממצוא ספר.
זה התשובה של בית הלל. בית הלל אומרים... הם לומדים, לבצוא חפצך, חפצך לא עושים, אבל זה חפצי שמיים. זה ככה בית הלל לומדים. אבל...
אז
למה
הם מתירים ללמדו אומנות?
מה אתה אומר?
כי
בשביל
הקידוש
יש... אה,
מצד שלא יהיה
מלסתם
את הבריאות?
כן, מצד ללמוד.
מעניין, לגבי באמת...
חפצי שמיים, כאילו.
כן, לפי זה צריך להגיד, כן, רש"י אומר את זה, במקום אחר, שללמד את בנו אומנות זו מצווה.
אבל בנימוד ששבת זה לא מוזכר ללמדו אומנות.
במה?
במיוס שבת לא מוזכר לדמור
אלוהד. מה, לגבי אומנות?
כן.
כן. טוב. תנו רבנן. הנכנס לבקר את החולה, אומר, כי האדם שנכנס לבקר את החולה, מה המטרה שלו? לשמח אותו, לנחם אותו, נכון? להראות לו שהוא לא לבד, להוסיף לו שמחה. אומר, שבת היא מליזו, כופו הקרובה לבוא. אז יש פה כאלה, כמה הסברים איך להסביר את זה, או להגיד, תשמע, אי אפשר לנחם, אי אפשר להתפלל לך בשבת, אי אפשר לזעוק בשבת, אבל תדע לך, רפואה קרובה לבוא בכל זאת, גם אם לא תצעק. אפשר גם להגיד שמה הוא אומר, יש כאלה שאומרים שבתי מליזוק זה שם שמסוגל לסלק את המוות. טוב, רב מאיר אומר יכולה היא שתרחם, הכוונה השבת עצמה היא יכולה, אם אנחנו מכבדים אותה ונמנעים להצטער בה, היא בעצמה יכולה לגרום לרחמים ולרפואה. רבי יהודה אומר המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. רבי יוסי אומר המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל ומערב אותו יחד עם הציבור. שבנה איש ירושלים, הוא היה אדם גדול שבנה, בכניסתו אומר שלום וביציאתו אומר שבתי מלזעוק ורפואה קרובה לבוא ורחמיו מרובין ושבטו בשלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו רחמים גדולים ואתם יכולים לנוח בשלום ובעזרת השם לא יהיה לכם צרה ולא יהיה לכם מחלה ביום מנוחתכם. אומרת הגמרא כמן עזלה, עד אמר רבי חנינה, מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל, כמן כרבי יוסי שאמר בתוך שאר חולי ישראל. בסדר? מי שאמר בתוך שאר צריך לערב אותו יחד עם כל עם ישראל, ככה הישועה שלו תהיה יותר גדולה. ואמר רבי חנינה, בקושי יתירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. זאת אומרת, זה בביטוי מעניין, התירו את זה אבל רק בקושי. למה? שהמנחם עלול להצטער בעצמו בשבת, וזה אנחנו כמובן יודעים שאדם לא צריך להצטער בשבת.
לסתר בשבת לפני כן?
מה סותר?
כי לפני כן לא היינו שהתירו להגיד את נחום אבלים, וזה לא משהו שזה בדיעבד כדי, כאילו, שמענו ש...
התירו אבל, לא כתוב בו בדיעבד. בית הלל התירו, רק הוא אומר, בקושי. בקושי התירו. זה לא אומר, אחרי שהתירו, זה לא אומר שאתה לא, אל תלך לבקר חולים. אבל בקושי יתירו, זאת אומרת, היה פה צד שזה לא בקלות להתיר את זה, כי יש חשש שבן אדם יצטער כשהוא מגיע למקום של בן אדם שהוא אבל והוא מצטער, או אדם שהוא חולה וסובל. כן, יש בזה צד, אבל בכל זאת יתירו. אמר רבא בר בר חנה, כי אבא זינן בטרייד רב לזר לשיו לבית תפיחה, שהיינו הולכים לשאול בשלום חולה, זימנין אמר המקום יפקודך לשלום. המקום יפקודך לשלום. וזימנין אמר, הוא אמר את זה בארמית, רחמנה ידקרינך לשלם. אומר את זה בלשון ארמית. הכוונה, אם אותו חולה לא מכיר בלשון הקודש, אז הוא אומר לו בלשון ארמית שהוא יבין. אומר את הגמרא, איך יעביד אחי, ואמר רב יהודה לעולם על אישה לאדם צרכה בלשון ארמי, ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכה בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקין לו. למה? שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי. ולכן, למה אתה אומר לו בארמית? הרי ארמית, המלאכים לא מכירים, הם לא יעזרו. אומרת הגמרא, שאני חולה, דשכינה אימו. דאמר רבנן, אמר רב, מניין ששכינה סועד את החולה, שנאמר, השם יסעדנו על ארז דווי. הקדוש ברוך הוא מבין גם לשון ארמית. ולכן, היות ושכינה בראשותיו, הוא לא צריך את המלאכים. שכינה מראשותיו של חולה, הוא יכול להגיד לו גם בלשון ארמית. תניא נמי אחי.
זה כאילו דבר על ארז דווי, מה שחולה כאילו קשה.
כן? אפשר להגיד גם כל אדם שהוא חולה על מיטת חוליו. טוב, תניא נמי אחי. הנכנס לבקר את החולה לא יושב לא על גבי מיטה ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף. הכוונה באימת השכינה שנמצאת מראשותיו של מתעטף ויושב לפניו. מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה, שנאמר, השם יסעדנו על ארז דווי, לכן הוא עומד מלפניו, מתעטף, ביראה כלפי השכינה שנמצאת שם. ואמר רבא, אמר רבין, מניין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה, שנאמר, השם יסעדנו על ארז דווי. זאת אומרת, אם יש חולה שלא יכול לאכול על ארז דווי, הקדוש ברוך הוא זן אותו. טוב, אומרת הגמרא, ולא יקרא לאור הנר, מתי?
בגרסה כתוב בנדרים ויושב לפניו על גבי הקרקע.
על גבי הקרקע. אולי אפשר להגיד, כמו שגולן אמר, אני לא ראיתי שזה כתוב, אבל שאולי באמת בחולה שהוא באמת על ארז דווי יותר. כי חולה רגיל, שאדם אנחנו מבקר אותו, אז אולי כן יכול לשבת לידו, שהוא יוכל לשמוע אותו, ולא רק אם הוא יושב על הקרקע. אבל טוב, פה אין את החלוקה. טוב, אנחנו מזדרזים, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, ולא יקרא לאור הנר. למה? שמו יבוא להטות. אמר רבא, אפילו גבוה שתי קומות, ואפילו שתי מרדעות, אפילו הכוונה שתי מוטות שמנהיגים בהם את הבקר, שאני מבין שזה יותר גדול, ואפילו 10 בתים זו על גב זו, הנר נמצא למעלה, בכל זאת לא פלוג. למה? כי זה הכל גזרה אחת. לא לקרוא באור הנר, לא משנה באיזה גובה הוא. זה גזרה אחת. זה לא גזרה לגזרה. לא, אפשר להגיד, לא 10 אמות, בחשש שמו יקרא מאור הנר שקרוב אליו הוא יכול להטות, וכל זה שם, אבל אז זה גזרה לגזרה. לא, הכל זה גזרה אחת, לא לקרוא באור הנר. אומרת הגמרא, חד הוא דלא לקרי, את ראי שפיר דמי, אחד לא קורא, אבל אם שניים, האחד הוא יזכיר לחברו שלא יקרו לאור הנר. אומרת הגמרא, והתניה לא אחד ולא שניים, האיסור גם בשניים. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר לא קשיא, כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. אם הם לומדים בעניין אחד, אחד מזכיר לשני, ואין חשש שהם יתו. אבל אם הם פותחים את הספר, אחד קורא במקום אחד, אחד קורא במקום אחר, אז כל אחד כאילו שקוע בעניינו, הם לא יזכירו אחד לשני, לכן אסור. אמר רב אונה, ובמדורה אפילו 10 בני אדם אסור. מדורה עושה הרבה אור, יכולים לשבת מסביבה 10 וללמוד. ובמדורה יש חשש שמא בן אדם יכניס את הענף, יחטא בגחלים וכו'. אז היות וכל אחד הוא יכול לקרוא בעניינו, אז גם 10 זה אסור להם. אמר רבה.
אבל זה לא מסיבה שמא יבוא להטות.
שמא יחטא.
שמא
יחטא. כן. אבל זה אותו עניין. לא לקרוא, לא רנר, או שמא יטא, או שמא יחטא, שהוא יעבור על מביר. אמר רבה, אם אדם חשוב הוא מותר, אדם חשוב, הוא גם באמצע השבוע, הוא לא רגיל להטות, הוא אדם חשוב, מסדרים לו את המנורה. היות והוא לא רגיל להטות, אני חושב שבשבת הוא יתה. אומרת, אגמר, מייטי ו...
במנורה
לעשרה? בעשרה. סליחה, במנורה.
למדורה.
אולי גם. אולי גדול. הרעיון הוא, אם בן אדם חשוב שלא רגיל, אני הבנתי את זה שמדובר על שלא יתה, בניר. אבל אני חושב שבכל מקום שבו זה בן אדם שלא רגיל לעשות את הדבר, ואני חושב שמה הוא ייפול, לכאורה. אומרת גם המי טבעי, לא יקרא לאור הנר, שם היתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. פעם אחת קרא, וביקש להטות. אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לו, יקרא לאור הנר, וכמעט אתה. אמר, נזכר ברגע האחרון, אמר, כמה גדולים מעשה חכמים. רבי נתן אומר, זה לא היה הסיפור ככה. הסיפור היה ככה, קרא ואיתה. וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי והתתי נר בשבת. לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. זה מה שהוא אמר, שזה קרה לו. אומרת, אז מה אנחנו אומרים? שאנחנו רואים שגם אדם גדול, הוא לא יקרא, רבי ישמעאל בן אלישע, מי לנו גדול כמותו? בכל זאת אמר שלא צריך לקרוא, ואנחנו אמרנו אדם חשוב מותר. אומרת, מה? אמר רבי אבא שני רבי ישמעאל בן אלישע, הואיל הוא משים עצמו על דברי תורה כהדיוט. לגבי לימוד תורה, הוא משים עצמו כהדיוט, ולכן, יש חשש שהוא כן יעשה. כי הוא לא, אין לו גינונים של כבוד כשלומדים תורה, ולכן הוא רגיל גם להטות. ולכן גם בשבת הוא עלול ליפול. ברגע שהוא מתייחס לעצמו כעדיות לדברי תורה, והוא מטה בעצמו, כי אם הוא צריך את זה ללימוד, ביום חול, אז גם בשבת יש סיכוי שהוא ייקשל בדבר הזה. כי ככה הוא מחשיב, ככה הוא נוהג. אומרת הגמרא, תראו גם איזה ענווה יש לו. תני חדה. כן? טוב, בוא נראה אם מישהו אומר לנו משהו פה. טוב, לא עכשיו. אני מזכיר שאם יש לו שאלה, יכול לשלוח לי ואנחנו נתייחס. תני חדה, שמש בודק כוסות וכערות לאור הנר, ותניה אידך לא יבדוק. פעם אחת כתוב לנו ששמש יכול לאור הנר לבדוק את הכוסות, אם באמת הם נקיים. פעם אחת אנחנו רואים שכתוב לא יבדוק. אומרת הגמרא לא קשיא, כאן בשמש קבוע, כאן בשמש שאינו קבוע. שמש שהוא קבוע, הוא זה עבודה שלו. אם זה לא יהיה נקי, האדון שלו יכול לצעוק עליו, יכול לפטר אותו. אז הוא צריך להסתכל ולעיין היטב היטב שזה לא מלוכלך. לכן אסור לו. כי יש חשש שמה הוא יתה. לעומת זאת, כאן, בשמש שאינו קבוע, אין אימת רבו עליו. נו, מה הוא יפטר אותו? הוא לא שמש קבוע. גם ככה הוא לא מגיע פעם הבאה לעבודה. אז הוא מחפף בבדיקה, ולכן אין חשש שהוא יתה. ואי בהיתימה, אבאה בשמש קבוע ולא קשיה. הא בדמישך, הא בדנפתא. נסביר. פעם אחת מדובר בנר של שמן, ואז אם רבו מקפיד יש חשש שהוא יתה, ואה בנר של נפט. בגלל שהוא מסריח, אנשים לא רגילים להתעסק איתו בגלל הריח שלו, ולכן אין חשש שמה הוא יתה. היא בעיה להוא, שמה שאינו קבוע בדמישך. מהו? שמה שאינו קבוע, אנחנו אמרנו שאין אימת רבו עליו, ולא אכפת לו, אז הוא לא יבוא לאתו. אבל מצד שלי, אם זה בנר של שמן, שהוא לא מסריח, יש פה צד להחמיר. מה יהיה הדין? שמה שאינו קבוע בדמישך, אומרת הגמרא, אמריו, הלכה, ואין מורין, כן, הכוונה, ההלכה שזה מותר, היות ואינו שמש קבוע, אין אימת רבו עליו וזה מותר, אבל אין מורין, כן. שלא יזלזלו באיסורי שבת. ורב ירמיה בר אבא אמר, הלכה ומורין, כן. ככה צריך להורות. רב ירמיה בר אבא, איקלה לבי רב אסי, קם שם אי, קבדיק לנאור רבי שרגה. הוא בדק את הכלים, אם הם נקיים לאור הנר. אמר לי, דביתו, אומר לו אבי דאחי, הרי אתה אומר שאסור לשמש לבדוק לאור הנר, אפילו שהוא לא קבוע. אמר לה, שווקי כרבי סביר עלי, הוא סובר כרבו ששמע שאינו קבוע יכול לבדוק לאור הנר. אומרת הגמרא, באמת אמרו החזן, אמרנו הוא יכול לראות איכן התינוקות קורין, אבל לא יקרא עמהם, רק לראות איפה הם קורים. אומרת הגמרא, ואמרת ראי שרואה, מה אליו לקרות? אתה אמרת שהוא יכול לראות איפה את הילדים. והפשט הוא, שומעים? הפשט הוא, שאם הוא רואה איכן התלמידים הם קוראים, משמע שהוא קורא עמהם. אחרי אתה אומר, ובלבד שלא יקרא. אומרת הגמרא, לא, הוא לא קורא, אלא לסדר ראשי פרשיותיו. אותו חזן, הוא מעלה את הקוראים לתורה, ואז העולים הם קוראים, ואז אם הוא רואה, הוא רוצה לראות את ראשי הפרקים, וככה הוא נזכר מה הטעמים, הוא יוכל לסמן לקוראים, לעזור להם עם טעמי המקרא שיוכלו לקרוא. וכן אמר רבא בר שמואל, אבל מסדר הוא ראשי פרשיות, אבל הוא לא קורא בעצמו, רק נזכר איפה זה מתחיל, וככה הוא ייזכר. אומרת אמר, וכל הפרשה לא, כל הפרשה הוא לא יכול, מייטיבי. רבן שמעון מגמליאל אומר, התינוקות של בית רבן היו מסדרים פרשיותיהן וקוראים לאור הנר. משהו שמותר, מותר לאור הנר לקרוא. אומרת הגמרא, אי בית אימה ראשי פרשיותיו. אפשר להסביר שמה שהתינוקות של בית רבן היו עושים, זה רק, הם היו רואים רק את ראשי הפרקים, הם לא היו קוראים את כל הפרשה. וככה אין לנו קושייה. ואי בית אימה, שני תינוקות, הועיל ואימת רבן עליהן, לא עתי להצלו, הכוונה. יש הבדל, לתינוקות מותר לקרוא לאור הנר. למה? אימת רבן עליהם, ומילא הם לא יבואו להטות. אדם רגיל, אין אימת רבו עליו. אז שהוא לא יקרא בעצמו, שם היית, יישר כוח גדול, להתראות מחר בעזרת השם, תזכו למצוות ולילה טוב.